כל חי אונליין 93fm.co.il.
כאן התווית איסלאמית שבמסגרתה נעם היום גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בפסגה הוחלט להקים ברית אסטרטגית של מזרח תיכון, של המזרח התיכון, ואמורה לקום עד לשנת 2018. בכיר בצוות של הנשיא טראמפ אמר הערב כי הדאגה של ישראל מעסקת הנשק שבוצע בין ארצות הברית לסעודיה לגיטימית, ואנו נוקטים בכל מיני צעדים, חלקם גלויים וחלקם לא, בכדי להבטיח את היתרון הצבאי של ישראל. לעולם לא נתפשר על ביטחונה של מדינת ישראל, כך דברי הבכיר. שבוע שהאופוזיציה יצחק הרצוג התייחס לנאומו של הנשיא טראמפ ואמר כי הנשיא האמריקני הניח יסודות למהלך אזורי דרמטי, מהלך שאני מאוד מאמין בפוטנציאל העצום שלו ואני תומך ביצירתו ושוקד עליו זה זמן. בחמאס מגיבים לנאומו של טראמפ ערב הסעודית ובחיר הארגון מושיר אל-מסרי אמר כי תיאור חמאס כארגון טרור על ידי טראמפ מביא את ההטייה האמריקנית הברורה לטובת הכיבוש ותואם את מדיניות האויב. בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שנערכה ערב אישור השרים שורה של מחוות לפלסטינים לקראת ביקורו של נשיא ארצות הברית בישראל. כתבנו הפוליטי די גדסי מציין כי הישיבה שנערכה כחמש שעות התקיימה במתקן ביטחוני ולא בלשכתו של ראש הממשלה. כתבנו מציין כי שרי הבית היהודי, בנט ושקד, הצביעו נגד מתן ההטבות לפלסטינים. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר ערב בפתיחת אירועי 50 שנה לאיחוד ירושלים, לא כבשנו, שחררנו. אני אומר לעולם בכל צלול וברור, ירושלים הייתה ותמיד תהיה בירת ישראל, הר הבית והכותל המערבי תמיד יישארו בריבונות ישראל, כך דיווי ראש הממשלה, אותה מביא כתבנו איתי גדסי. בשל האירוע סמוך לעיר העתיקה בירושלים לציון 50 שנה לשחרור ואיחוד הבירה, חסומים לתנועה לסירוגין, רחובות בעיר העתיקה, ורחובות המובילים אליה. ניתן להתעדכן על השינויים בתחבורה במוקד העירוני 106 או באתר עיריית ירושלים. סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי אומרת ערב, כולנו מקווים לראות את השגרירות האמריקנית בישראל, אבל חשוב לא פחות לראות חידוש של בנייה ביהודה ושומרון אחרי שנים של הקפאה בזמן ממשלו של אובמה. באירוע לציון 50 שנה לאיחוד ירושלים, בהשתתפותו ובנוכחותו של שגריר ארצות הברית בישראל פרידמן, הוסיפה חוטובלי ואמרה כי ממשל טראמפ הוא הממשל האמריקני הראשון שאמר שההתנחלויות אינן מכשול לשלום ולכן חשוב לאפשר לנו לבנות שם. אגף השיקום במשרד הרווחה במרחב ירושלים הודיע ערב למאות הורים שילדיהם לומדים במעונות שיקום של משרד הרווחה על ביטול הלימודים מחר בשל הגעתו של הנשיא טראמפ לישראל. זאת למרות שכל מערכת החינוך בעיר, לרבות החינוך המיוחד, פועלת כסדרה. הורים רבים זוהמים על ההחלטה, בעיקר מאחר וזו התקבלה רק הערב, ובלי ידיעתם. ממשרד הרווחה לא נמסרה לפי שעה התגובה. עשרות אסירים פלסטינים ביטחוניים השובתים רעב זה חמישה שבועות, פונו היום לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים וולפסון בחולון והעמק בעפולה. כתבנו בנצל איזרוביץ' מציין כי הרב צועים להתפנות לבתי חולים עוד כמה עשרות מחבלים הכלואים בישראל ושובתים רעב. מאות מורדים סורים עזבו הערב את העיר הומס במסגרת ההסכם שהשיב את השליטה בעיר לידי הנשיא אסד בפעם הראשונה מאז מלחמת האזרחים שם. כתבנו שלמה ריזן מעדכן כי כלי תקשורת מקומיים מדווחים שכוחות ממשלה סורים בגיבוי צבא רוסיה כבר השיגו שליטה על אזורים רבים במחוז הומס. תחזית מזג האוויר, לילה מחר עלייה קלה בטמפרטורות. ולסיום, מוסדות חסידי זביל נערכו היום להילולת האדמו"ר זכר צדיק לברכה ועליית המונים לקברו בהר הזיתים החל מהערב ומחר. למהלך יום ההילולה תתגבר חברת אגד את קו 51 שייסע מחר בתדירות של 15 דקות בין השעות 1 בצהריים ל-7 בערב מרחוב ירמיהו בירושלים דרך כיכר זביל ועד להר הזיתים. ניתן להעביר למוסדות זביל שמות לתפילה והם יוזכרו בקברו של האדמו ביום ההילולה. ועד כאן חדשות כל חי.
לשידורי כל חי ניתן להאזין גם באתר כל חי 93fm.co.il.
בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי.
כל חי. חי, תמיד איתי.
עוצרים לרגע את מרוץ החיים לטובת ילדים קטנים ויתומים, כי אין מי שידאג להם בבית. כן, הם לבד לבד. כדי לדאוג לכל מחסורם וכדי שאותם קטנים ויתומים ייכנסו לבית התמחוי היום ולא מחר, מחייגים ליד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71, כי בהצלת נפשות לא מחכים למחר. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71, לטובת ילדים קטנים ויתומים. התרומה לחלפין את העמותה.
המרצה עם הרב אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא.
טוב, מאזינים יקרים, כמדי יום ראשון בין השעות 10-11 אנחנו איתכם בתוכנית המרצה, התוכנית שתכשיר כל מאזין ותיתן לו כלים מעשיים, טיפים פרקטיים איך להפוך להיות נועם יותר מוצלח, כדי שדבריו יתקבלו על לב השומעים בצורה המיטבית ביותר. שלום גם למאזינינו בארץ ובעולם דרך האתר של רדיו קול חי, וצהריים טובים למאזינינו בארצות הברית דרך רדיו קול השלום. לפני שנתחיל, אני מבקש להודות למפיק התוכנית אבינועם יוגב, לעוזרי הפקה קובי לסרי, אסתי הרשקוביץ ודוד קליגר, למנהלת תוכניות בצלאל כאן, לאפרים דוד על אתר רדיו קול חי, לצוות הטכני מנדי אור, ולעוזרים המסורים שלי יוני וידידיה, שסייעו בתוכנית הזו. הכלל הבסיסי, כמובן, לפני שנמשיך, נדגיש את העובדה שבכל התוכניות שלנו, גם בתוכנית הזו, יושב אותנו כאן באולפן הרב דוקטור דניאל נשיא, שבעצם מלווה את כל הסדרה הזו מתחילתה, ונותן לנו מהניסיון המצטבר שלו בארגון ערכים, כאחראי על מחלקת הכשרת מרצים, וכמי שיש לו ניסיון רב בתחום הזה. הכלל הבסיסי שכל מרצה צריך לדעת ולהכיר, הוא הכלל שקובע ואומר, דע לפני מי אתה עומד. לא הרי הרצאה בפני קבוצת תלמידים, כהרי דרשה בבית הכנסת, ולא הרי דרשה בבית הכנסת כנאום להמונים. כל אחד מאלה יש לו סגנון משלו, מאפיינים משלו, ולמרצה המצליח צריך להיות את החוש לזהות מהי הסיטואציה, מי הקהל, מה הסגנון שמתאים להם, ובצורה כזו לדבר באופן שיהיו דבריו נשמעים. והערב בפרק הזה של סדרת המרצה אנחנו באמת נתמקד בסגנונות השונים, באופנים הנכונים להעביר את המסר לפי הקהל, לפי הנסיבות, לפי הסיטואציה, בכל הדברים האלה ועוד. אנחנו נשוחח איתך הרב נשיא, ערב טוב לך.
ערב טוב.
שלום וברכה. כן. הרב נשיא, בוא נתחיל קודם כל בתיאור הסגנונות הבסיסיים שקיימים בתחום של ההרצאות ושל הדרשות. מה הסגנונות השונים שמוכרים?
למעשה אנחנו מדברים על ארבע עקרונות מאוד בסיסיים למרצה שמופיע מול קהל. אחד זה אפשרות להיות דרשן, השני זה להיות מרצה, והשלישי זה לשאת נאום, והרביעי זה כל מה שקשור למסירת שיעור. ארבעת הדברים הללו הם שונים מהותית זה מזה, ולכל אחד מהם יש מאפיינים שונים. אדם שמופיע מול קהל, מוסר הרצאה, אז הוא צריך להתנהג בהתאם עם הרבה מאוד כלים בתחומים של רטוריקה, דרמה, קריזמה, שלא בכך צריכים להיות נחלתו של מי שמעביר שיעור. אגם שמעביר שיעור צריך שיהיה לו גם יכולות קריזמטיים, אבל לא תמיד כמו שצריך להיות למרצה. קחו למשל אדם שהוא דרשן, דרשן שמופיע מול קהל, בדרך כלל דרשה, אדם מכין דרשה מפותלת, מעניינת, בתחומים תורניים, מורכבים, הוא מגיע לבית הכנסת, הוא מוסר דרשה. האופי של הדרשה שונה מאוד מאופי של סתם הרצאה. הרצאה אתה יכול לשלב את הקהל, בדרשה אתה לא משלב אף אחד מהקהל. אתה פשוט מוסר את הדרשה, בדרך כלל אף אחד לא מפריע לך. אתה משתמש הרבה מאוד במוטיבים תורניים עמוקים, מה שלא בהכרח אתה יכול לעשות בהרצאה, בגלל שאתה נדרש בהרצאה להרבה מאוד פעלולים רטוריים קריזמטיים. ולכן אחד הדברים החשובים של מגיד שיעור למשל, הוא חייב להיות כזה שהוא מעביר סדרה של שיעורים, ולכן הוא חייב שכל פרק יהיה מסודר ומקושר לפרק הבא, ויש איזו סינרגיה ודינמיקה של התקדמות, ומי נושא לנושא, מה דיברנו בשיעור הקודם, נמשיך בשיעור הזה. בדרך כלל הרצאות מקובל לייחס להרצאה בודדת, מופע בפני קהל גדול מאוד, שם הביטוי ההופעתי הוא הרבה יותר חזק.
חוץ מההבדל בקהל ובציפיות שלו, איפה ההבדלים בין הסגנונות בתוכן של הדברים, באופן שבו אתה מעביר אותם? למשל, אם יזמינו אותך לשיעור, למסור שיעור, במה הסגנון שלך יהיה שונה מאשר אם מזמינים אותך להרצאה?
בדרך כלל אני לא, אם מדובר בשיעור בודד, אז מבחינתי זה הרצאה בודדת.
נכון, אבל שיעור זה משהו שיש להמשך.
נכון,
לומדים איזה ספר מסוים, לומדים איזה נושא.
אני מוסר שיעורים כל יום בשעה מסוימת, בסדרה מסוימת, במקום מסוים, אז אני יודע שיש לי כאן סדרה, יש לי שיעורים, סדרה.
אוקיי,
אז אני צריך לדעת כל שיעור, כל שיעור בפני עצמו, אני צריך לבנות אותו כמסכת רעיונית סגורה, אבל יחד עם זאת, היא צריכה להיות כזו שתהיה קשורה לשיעור הבא, בצורה מאוד חכמה ונכונה. בשיעור הבא, אני אומר, בהרצאה, בשיעור הקודם, דיברנו על היסודות של עבודת המידות במשנת הרמח"ל, והיום אנחנו ניכנס יותר לפרטים בתחום מידת הקינה, okay. ונראה לעומק וכיוצא בזה.
ואילו בהרצאה, ההרצאה עומדת בפני עצמה?
בדרך כלל שמדובר על הרצאה, השיח החברתי, לא שזה בהכרח מדויק בכל המובנים שלו, המונח ההרצאה זה מונח שבו האדם מוסר מופע יחידה אחת שאותו מהותו מעביר. כך למשל את המרצים של ערכים, יש להם אולי 30 הרצאות לכל מרצה, שאיתם הם רצים בזה הגרעין הקשה של הרצאות שלהם. כל אחד יש לו אולי 200 הרצאות, אבל בדרך כלל אלו הנושאים היותר דומיננטיים, אז הוא מוסר הרצאה, הוא מוסר הרצאה על המחקרים על החיים אחר המוות, הוא מוסר הרצאה על מעמד האישה. זאת הרצאה שהיא בנויה בתלביות.
הייתי אומר אולי שגם בהרצאה אתה צריך לקחת בחשבון שאין המשך, זאת אומרת, אתה לא יכול להשלים את מה שהחסרת, אוקיי, נמשיך את זה בפעם הבאה, כי אין פעם הבאה. כל הרצאה צריכה להיאמר כאילו שזו ההזדמנות היחידה למסור את כל מה שיש לך, ולכן צריכה להכיל בתוכה את כל ההקדמות הנחוצות ואת כל ההשלמות. אתה בעצם יוצא מנקודת הנחה שהקהל לא יודע שום דבר לפני זה, ושגם אחר כך לא יהיו לך הזדמנויות להסביר הלאה. הכל זה יחידה הנושאת את עצמה.
כן, ובדרך כלל, כשאנחנו מדברים על הרצאות בודדות שמופיעות ככה פעם ב, אז זה לא אותו קהל בכלל, לכן היחידות צריכות להיות סגורות. מה שאין כן בסדרה, שבה אתה מופיע פעם בשבוע בפני קהל קבוע, אתה בונה אחרת את התכנים, המעברים צריכים להיות הרבה יותר ברורים, הדינמיקה והזרימה בנושא בין שיעור לשיעור חייב להיות הרבה יותר מחובר. זה כמו קטר, כמו רכבת עם קרונות, כל קרון חייב להיות מחובר אורגנית לקרון הקודם שלו.
עד עכשיו דיברנו על האופן שבו בונים את ההרצאה מול האופן שבו בונים שיעור, אבל אני רוצה לכוון אותך גם לסגנון. זאת אומרת, כשאני מעביר שיעור, אני מדבר בצורה שונה מאשר אם אני מעביר הרצאה?
תראה, מקובל לומר שבדרך כלל העם שבשדות טוען ששיעור זה קצת יותר נינוח, אתה פחות צריך להשתמש פעלולים רטוריים ובקריזמה ובאינטונציות ובכל מיני דרמות.
אני רוצה מנקודת הנחה, בוא נוריד את הדברים לרמת למעשה. אדם שמעביר שיעור בדרך כלל זה על פי איזשהו ספר קבוע, נניח, יכולת אפילו גם כן לצורך עניין דף היומי, או פרקי אבות, או מסילת ישרים, או מה שיהיה. אז הוא בעצם קורא קטע ומסביר. קורא קטע ומסביר. זה שונה מאשר הרצאה.
זהו, שפה זה כישלון חרוץ אם אתה לא מכין טוב את השיעור הבא. הנטייה הפסיבית של מרצה בדרך כלל שיש לו סדרה, הוא אומר מה הבעיה, אני אבוא לפרק הבא, אני כבר אקרא את הדברים ואני אסביר.
מה, תוך כדי?
תוך כדי, הרבה פעמים הוא לא מכין גם את זה מספיק. וזו שגיאה. לכל שיעור צריך להתכונן, איך אני פותח אותו, איך אני מסיים אותו, איפה המעברים.
גם כשיש לי ספר שאני לומד מתוכו?
גם כשיש לי ספר. צריך המרצה להשקיע הרבה מההכנה על המתודולוגיה של ההרצאה. על הבניית הקונספציה הרטורית, על המבנה ההיררכי, על המעברים הנכונים, על הפתיחה, הסגירה, משלים, דוגמאות, איפה הוא שם את זה במיקום, גם אם הוא מוסר שיעור. למרות שהנטייה הטבעית כאמור, זה שבשיעור אנחנו מכירים הרבה מאוד אנשים שמוסרים שיעור, הם פחות מכינים. כשנדרשים להרצאה, הוא יושב שבעה נקיים, ואז הוא יודע שזה מופע מאוד מאוד רציני, הוא חייב יותר להכין.
ואיפה דרשה נכנסת לכל זה? מה ההבדל בין מה שתיארת עד עכשיו לבין דרשה?
תראי, כמה מילים לגבי הדרשה. מונח דרשה הוא מונח בעצם דתי, הוא לא מונח שרווח בחברה הפתוחה, כן? המונח דרשה זה בעיקר היה בתקופה של בעיקר התחיל בימי הביניים, נעשה על ידי שתי דמויות מאוד דומיננטיות, דמות של דרשן קבוע ודמות של דרשן עודד. אז הוא הופיע, אני אסביר את הרקע, פשוט שנדע מה זה המושג דרשן, איך זה התפתח. הדרשן הנודד היה עובר מהעירה לעירה, מעיר לעיר, והיה מוסר בפני קהלים, וגם היה מקבל גם מאוד טובות בעניין. והדרשן הקבוע, יש לו את הבמה שלו, ולפני מנחה מאירי, והוא תמיד היה מדבר בין מנחה למאירי וכו'. הדרשן זה סגנון הרבה יותר תורני, הרבה יותר חודר לצרכים ולמאוויים של קהל שומעיו, הוא מתאים את עצמו הרבה יותר לקהל שבו הוא מדבר. וכך הוא יודע, כרגע אני צריך לעורר אותם בעניין לשון הרע, אז הוא מדבר איתם על לשון הרע. אני צריך לעורר אותם כרגע על עניין של אהבת הבריאות, אז הוא מדבר על אהבת הבריאות. זאת אומרת, זה סוג של מעין איזשהו מגיד כזה שהוא כל הזמן מנסה לקדם אותם רוחנית, את קהל מרעיו, את הצון מראיתו, וככה היו הדרשות.
אבל כשאני היום צריך לתת דרשה בבית הכנסת,
כשאתה מופיע לבית הכנסת, אתה צריך להכין את זה ממש כמו בהרצאה.
בין קבלת שבת למעריב, יש רבע שעה, יש 10 דקות, תבוא ותגיד משהו. זה דרשה, נכון? זה לא שיעור, זה גם לא הרצאה, זה דרשה.
נכון, אבל
אני לא יכול לדבר פה הרצאה, זה לא מתאים.
הנטייה הטבעית שלנו, כשאנחנו מופיעים במנחה למעריב בשבת, הנטייה הטבעית שלנו זה למסור מעין איזשהו שיעור די משעמם. אנחנו שוכחים את העובדה שאנשים מאוד עייפים בשעה הזו, ולכן הדרשה חייבת להיות מוכנה היטב.
ומעניינת.
הדרשה הוא חייב לפתוח בדילמה, בשאלה, בקושיה חזקה, ולאסוף עוד סדרה של כמה שאלות, ובסוף לחבר אותם יחד, לכלל למסכת רעיונית טובה, אפקטיבית ונדרשת, מוסרית, לא איזה וורטים צדדיים וגימטריות שחוקות, הוא בונה את זה, כך מוסרים דרשה, כשזה די דומה להרצאה, רק שבהרצאה יש לך נפח זמן הרבה יותר רחב, אתה יכול להשתמש הרבה יותר בקטעי הומור, אתה הרבה יותר יכול להשתמש בסיפורים. בדרשה אתה חייב להיות ממוקד, כי הזמן הוא קצר, האנשים שבאים לשם יש לך מטרה ספציפית מאוד מאוד חזקה לתעל אותם להבנה יותר חזקה בטקסט התורני, זה אחרת לגמרי.
עכשיו עוד סגנון של דיבור שקיים, זה הנאום. נכון? חוץ משיעור והרצאה ודרשה, לפעמים יש מצב שבו האדם מתבקש לשאת נאום. ונאום זה כבר משהו אחר לגמרי.
טוב, נאום זה כבר חוויה הרבה יותר עם רבת אדרנלין, והאדם ניצב מול קהל גדול, הוא מניע בצורה חזקה מאוד את גופו, ונושף הרבה וצועק, ומרים את הכל ומוריד, ונכנס להמון המון אנרגיה. הנאום בעצם הוא חייב להיות מדוד, הוא לא הרבה מילים, כמו שהוא הרבה מאוד אינטונציות. נאום טוב זה נאום, זה לא שיש לך הרבה מילים לומר, אלא שיש לך הרבה מאוד אנרגיה לתת. ואתה מופיע מול קהל גדול, אתה חייב לתת את הנאום בצורה עם המון המון אנרגיה. אתה פשוט מוציא הרבה קולות, מוציא הרבה דרמה. כמובן, התוכן צריך להיות ממוקד. בדרך כלל בנאום אנחנו לא מרבים בנקודות כמו בהרצאה. בנאום אתה חייב להיות ממוקד נקודתית, הנושא מסוים. כל
כך, הוא קצר יותר.
וגם לא מקובל גם לתת נאום ארוך. זה לא נכון לתת נאום ארוך.
נגיד, כשפוליטיקאי נואם, אז מה זה הרבה, הרבה מילים ומעט תוכן? ככה רגילים לחשוב?
המושג נאום בכנסת הוא קצת שונה מנאום בפני קהל גדול. המושג בנאום בכנסת הוא בדרך כלל ש...
קודם כל, אתה בדרך כלל מדבר לקיר. כי המליאה ריקה.
אבל הוא ניצב, הוא ניצב, הוא פשוט רק חושב באותו רגע איך אני עובר את המסך, איך אני מצליח. פוליטיקאי זה לא הדוגמה הקלאסית. הנאום בכנסת הוא נאום של התנגחות, הוא נאום של להראות את הכוח שלו, זה שיח פחות רוחני, ולכן זה סוג של הצערות כאלה כלליות, סיסמאות סרק וכו'.
הרבה פעמים זה באמת מה שקורה, שהנאום זה בעצם אוסף של קלישאות, מחברים עוד מליצה ועוד מליצה ועוד מליצה.
יש ספרות ענפה אגב של ספרות של קלישאות, כך קוראים לזה, קלישאות, אתה רוצה לתת הרצאה, יש לך המון קלישאות, תוכל לסוף רפרטואר לשוני רחב מאוד של קלישאות.
אז אתה יכול 10 דקות לדבר, בקולות וברקים,
ואף אחד
לא אמר כלום, לא, באמת לא אמרת כלום. אתה עכשיו מבין שם דבר, כי אין מה להבין.
אתה למשל יכול לראיין אותי על הביקור של טראמפ מחר, כאילו אני מארגן את הביקור, ותראה שאני אענה לך כמו מארגן נפלא של האירוע עצמו. בעצם אני יכול להמציא אמירות כלליות, המערכת הלוגיסטית פה מאורגנת.
אבל אתה יודע שזה...
ככה לנסות להראות שכאילו, זה בעצם לא להגיד כלום.
כן, נכון, זה גם מוזר, כי הקהל משתעמם, אבל עדיין הפוליטיקאי מרגיש שהוא צריך לומר את המשפטים האלה, כאילו יש לו איזה... זהו, ככה מסרת בידינו, ככה...
היו פוליטיקאים מאוד מאוד מעניינים, עם המון המון קריזמה, שהם ידעו לרדת לנימים הדקים של נפש האדם.
מי למשל? יהיה מותר לגלוש לכיוון הפוליטי.
כמובן, מנחם בגין הוא הגדול שבהם.
הוא היה, בעיניך, הוא היה נועם מוכשר?
תשמע, אני יודע שב-77, אני כמו הרבה בחורי שבעה אחרים, הלכנו לשמוע את ה... נאומים שלו.
נאומי כיכרות.
זה לא צחוק. הוא היה עם קריזמה מדהימה, וראית עליו עוצמות שאי אפשר היה לתאר את זה. ביטחון, ביטחון עצמי שאין לו אח ורע. הבן אדם עומד מול אלפים בכיכר, מחייך, בקושי אפילו נושם, כי יש לו מספיק אדרנלין בגוף. הוא לא במתח בכלל. וכל משפט שהיה אומר, כל תשואות הקהל, זה היה אירוע מכונן בתודעה ההיסטורית של הרבה מאוד
אנשי השבט. אבל באמת היום, וגם הנאומים שלו, אבל היו מאוד מאוד ארוכים, בטח לפי הסטנדרטים של ימינו, שבו אם אתה מדבר יותר מ-2-3 דקות, אז כבר...
הם לא היו כל כך ארוכים, הם לא היו ארוכים. הם היו מעט מילים, וכל משפט היה עם המון המון אינטונציות. העובדה שהוא היה מנסח משפטים באיטיות, היא קלעה לליבם של ההמונים בצורה בלתי רגילה.
אבל היום אין כבר דברים כאלה.
אין, אתה רואה פוליטיקאים שמדברים הרבה ומהר, כאשר האנשים ברחוב ששומעים הם לא בדיוק מבינים. אתה יודע, עשו סקר לבדוק כמה אנשים מבינים את תוכנית מבט לחדשות, כמה אחוזים הם מבינים. התברר שרק 14% מבינים את תוכנית מבט לחדשות.
אז הם מבינים.
מבינים מה היה שם, מה דיבור, מי נגד מי, מה מתי וכמה, הם לא מבינים את כל הפרטים. המוח של המאזין, קשה לו, רוב האנשים, קשה להם להתרכז בים האינפורמציה הזאת. בכלל צריך להבין שהתדר של מרצה, של נואם, במוח, הוא תדר אחר לחלוטין מאשר התדר של השומע. השומע הוא הרבה יותר פסיבי. ולכן בגין בהקשר הזה, הוא דיבר ממש אל התדר של השומע.
זה הכישרון שלו באמת, לזהות איפה בדיוק נמצא ריכוז. של קהל המאזינים שלו, ולקלוע בדיוק לתדר
המדויק הזה. כן, גם היה פה, שימוש במובן מסוים, צריך להודות, היה גם שימוש מניפולטיבי, בסט של רגשות, של גזענות ואמוציות קשות.
הוא ידע לנגן על רגשות.
הוא ידע לנגן על הרגשות. ובעצם כל המהפך של 77, בדמות הקריזמטית של הנאומים של בגין, כולם רכבו על סט שלם של רגשות, הוא תיאל את ההמונים למחוזות השנאה והמסתמה, מול השמאל השולט, והצליח להפוך את הקערה הזאת, הוא ניצל את הרגשות הללו חזק מאוד.
טוב, באמת מאוד בעיה, אנחנו במהלך התוכנית הזו, בהמשך אנחנו גם נביא קטעים ממרצים שונים, מנאומים מפורסמים יותר ומפורסמים פחות, בינתיים נצא למקבץ פרסומות, ומיד אחר כך נחזור.
עכשיו איתכם, המרצה עם הרב אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא.
נולד נולדתי באורוגוואי, לזן אצילי ומשובח של אנגוס. נשמתי אוויר הרים צלול, לאסתי דשא ירוק וטרי.
נתח מגיש לכם נתחי בשר איכותיים מאורוגוואי, מעגלים רכים של זני בקר מובחרים, המבטיחים איכות וטעם בכל ארוחה. בהשגחת בדץ מהדרין של הרב רובין, מהיום קונים רק נתח.
תנו לנתח לדבר.
יש דלתות פנים ויש דלתות פנדור. סקר מכון סמית קבע 81% מהישראלים רוצים דלתות פנדור.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
מחפשים את הסוד לאירוע מוצלח עד 120 איש? קונקורד בוטיק, היוקרה והאיכות הידועים של משכן האירועים קונקורד לאירוע בוטיק בדיוק כמו שאתם חולמים. קונקורד בוטיק, מיקום מרכזי לבאים מבני ברק ומחוץ לעיר, תפריט משובח ואיכותי של שף הבית, חניה מסודרת והכל בקשרות המהודרת של הרב לנדו שליטה. בקיצור, הסוד לאירוע בוטיק מוצלח, קונקורד בוטיק. 03-677-6600, מחירים מיוחדים לתאריכים נבחרים. 03-677-6600, קונקורד בוטיק.
טום פורד, מונבלן, צילואט, פרדה, כל משקפי המותגים בסיגנר. הרב שח 3 בני ברק. סיגנר, טוב לראות אותך.
עכשיו באלדן קונים רכב ומקבלים שקט נפשי במתנה. כן, שקט נפשי במתנה בכל רכבי אלדן. הכירו את שיטת הקנייה הבטוחה של אלדן. רכב לאחר בדיקה מקיפה עם אחריות מורחבת, ואם לא מתאים, מחזירים. פלא ש-90% מלקוחות אלדן ממליצים אלדן? אלדן, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה.
אצלנו בבית, אבא שלי תמיד אומר, תחשוב טוסט, יהיה טוסט.
כשיש עמק בבית, הכל נשמע פשוט טוסט יותר. בקריך טרי או טוסט קרנצ'י. ארוחת עמק טעימה לבריאות. למהדרין יש תנובה.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
מלא לי בבקשה פול.
פול מה?
פול ווליום.
סונול מיוזיק ואתר קולות מציגים סונול להיט אחד, אוסף להיטים עכשווי רק ב-9.90. ייכנסו עד היום לאחד מחנויות סונול בתחנות שומרות שבת המשתתפות במבצע ותתחילו לשיר דורי מיפה סונול. עד גמר המלאי כפוף לתקנון.
חדש! מסעדת אלומה אירועים.
אלומה אירועים.
הממוקמת במלון קראון פלאז'ה ירושלים. כל סוגי האירועים במיקום יוקרתי ומדהים. ועכשיו במחירי מבצע של 120 שקלים למנה. שבע ברכות, ימי הולדת, בר מצווה, אירוסין, בריתות, עד 200 מקומות ישיבה. אירועים ביחס אישי ויוקרתי. מסעדת אלומה.
מסעדת אלומה.
להזמנות, כוכבית 8853. כוכבית 8853.
מהפכה ברפואת השם, בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר ובמחירים ללא תחרות. והאיכות? זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השם 03-619-2885.
מלכי, ראית את החולצה כמעט לבנה שלי?
גם אצלך החולצות כמעט לבנות? התקדמי לווניש קליה גולד ותוכלי ליהנות מכביסה לבנה יותר בשלוש דרגות. וניש קליה גולד לכביסה לבנה, לא כמעט לבנה, בשלוש דרגות יותר לבנה.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
עוצרים לרגע את מרוץ החיים לטובת ילדים קטנים ויתומים. כי אין מי שידאג להם בבית. כן, הם לבד לבד. כדי לדאוג לכל מחסורם וכדי שאותם קטנים ויתומים ייכנסו לבית התמחוי היום ולא מחר, מחייגים ליד עזרה ושולמית. כוכבית 91-71. כי בהצלת נפשות לא מחכים למחר. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71, לטובת ילדים קטנים ויתומים. התרומה לכלל פעילות העמותה.
שבועות של חיסכון בשוק מהדרין. מארז שתי יחידות גבינה לבנה תנובה 850 גרם רק ב-19 שקלים ו-90. פטריות חתוכות 400 גרם צ'אמפקס 4 יחידות רק ב-10 שקלים. קמח חיטה קילוגרם אחד דגן 5 יחידות רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים. שוק מהדרין, השוק של כולם. בתוקף עד 3 ביוני עד 2 מימושים בקנייה, כפוף לתנאי המבצע.
הלילה זה קורה. שידור חי ונדיר בליל יסוד שביסוד, יחד עם אלפי מתפללים. הלילה בחצות, רק כאן בקול חי. עכשיו איתכם המרצה עם הרב אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא.
ערב אנחנו עוסקים בסגנונות שונים של הרצאות. עסקנו מקודם לכן בהבדלים שבין הרצאה לבין שיעור לבין דרשה ובין נאום, ועסקנו גם בדמותו של נואם מפורסם מנחם בגין, שהרצאותיו היו, שנאומיו היו מפורסמים מאוד ובאמת סחפו קהל רב. אז מכיוון שעסקנו בו, הנה כמה קטעים. אנחנו רוצים באמת להמחיש גם את הדברים באמצעות קטעים של מרצים שונים שאפשר לזהות אצלם סגנונות, אם זה סגנון רגשי יותר, סגנון של פאטוס, סגנון ענייני שמסביר נושא מורכב וכן הלאה. אז בוא נשמע קודם כל קטע מתוך נאום מפורסם של מנחם בגין, ואז נמשיך הלאה.
כל ילד בישראל, במגדל העמק ובתל אביב, ברחובות ובבני ברק, כל אישה תהיה תחת הסכנה של קבלת קטיושה על הראש, בדיוק כמו שמקבלים לפעמים מקריית שמונה. וזה מייעץ לי, הצ'אנסלר הגרמני, הוא יודע מה ביטחוננו ואני לא. וממי הוא בא? מבנו של העם הנושא באחריות בעד רצח שליש מן עמנו, 6 מיליונים, דבר שלא קרה מאז האלוהים ברא את האדם והאדם יצר את השטן. אני באתי מן המחתרת הלוחמת, אני לא מפחד מפני אף אחד, אני אומר לו את האמת בפניו, אין לי שום סיבה לפחד, אנחנו ראינו את המוות לעינינו כל יום. אז כשהוא אומר דברים כאלה אני לא אשיב לו? אינני יודע מה שקרה עם עמי, אינני יודע מה שקרה עם משפחתי, ואני לא אשיב לו? לא שיבותי לו כמו שצריך ידידי. אני לא מוותר אפילו על מילה אחת ממה שאמרתי. ואם יש כמה יפי נפש שככה יחילו להקם את האף שלהם, יהיה להם אף עקום.
טוב, זה באמת נאום. תראה, זה מאוד מעניין, כי הוא בעצם אמר דבר מאוד פשוט, אבל הוא חזר על כל משפט כמה פעמים, ובכל פעם במנגינה שונה, נכון, אינטונציות, כל מיני ניגונים כאלה, והוא הפך את המסר שלו ממסר מאוד פשוט, כן, הוא יכול להגיד, אני לא מסכים, אני כן מסכים. הוא הפך את זה למין אמירה כזאת נורא סוחפת.
כן, זה פשוט מדהים לראות איך שהוא מבטא בעצם את, את אותם רגשות בצורה בלתי רגילה. הוא דיבר בביטחון, בעוצמה, השתמש המון המון בקריזמה.
כן, אבל חוץ מכל הדברים האלה גם הרבה רטוריקה. הוא כזה מלגלג על אלה שמתנגדים לו, וככה יודע איך להציג אותם בצורה מגוחכת קצת, ועומד בתוקף גדול על עמדתו, ומנגן ככה את כל ה... זה כמו שיר כזה כמעט.
בעצם מה חווה השומע או הצופה במנחם בגין בעת הזאת?
שזה מעניין.
הוא חווה באדם שיש לו הרבה מאוד עוצמה. הוא רואה מנהיג שיש לו המון קריזמה. הוא אומר עליו, בוא אני יכול לסמוך. הוא אומר, האיש הזה יש לו אומץ, אני באתי מהמחתרת, אני לא פוחד מאף אחד. הוא בדיוק מדבר על מה שהמאזין והצופה רוצה לשמוע, רוצה לראות. על אותם, הוא לא משתמש במטבעות לשון מסוים, עם כל מיני אמירות מאוד מורכבות וכו'.
מה זה פשוטים?
הוא מדבר דברים מאוד פשוטים, עם המון 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 רגש ואומץ ואינטונציות.
יש לנו עוד קטע, אני חושב, גם כן קטע מתוך נאום אחר שלו, שבו גם אפשר לזהות את התכונות האלה, אם נוכל לשמוע את הקטע הזה.
אני אשלח בחורים יהודיים לסכנת מוות, או לשבי שהוא גרוע ממוות, משום שהברברים האלה היו מענים את בחורינו עיני תופת למען בחירות. אני אשלח בחורים שלנו.
כן, זה היה דוגמה לנאום בחירות מאוד פופוליסטי, שבו הוא שלהב את ההמונים בדיבורים נחרצים, אבל כל זה נכנס, נכון, זה הכל בגדר נאום, וזה לא נוגע כל כך למאזין המצוי שהוא לא פוליטיקאי ולא נואם כיכרות, נכון? זה
כן, אפילו, אבל חשוב לראות
הייתי אפילו מוסך להיזהר מהסגנון הזה, זה לא הסגנון שלנו בעצם.
נכון, נכון, נכון מאוד. יש פה הרבה אלמנטים של מניפולציה, של ניצול רגשי, של טיול רגשות וכך יוצא בזה. לא הכל הוא עומד בסטנדרטים של אתיקה יהודית, בוודאי.
לא, לא חשוב, לא התכוונתי לומר דווקא יהודי. זה כאילו, זה סגנון, אם מישהו יעמוד היום, כן, יזמין אותו כמרצה, או סתם הוא יעביר שיעור ויתחיל לדבר בסגנון הזה, אז זה סתם יראה מוזר.
נכון, לא, אבל אני רוצה לקחת, אני רוצה כן לקחת ממנו משהו, שלא נרוק את הרעיון בגדול, כן לקחת ממנו משהו. בעצם אני, כשאני עושה את הסדנאות, ואני מנסה לאמן את המרצים, את המרצים המתעתדים, או בקורסי המרצים של ערכים, אז אנחנו רואים את האלמנטים האלה בצורה מאוד, מאוד בולטת. המרצה עומד מול הקהל, הוא מדבר. ואני אומר לו, אל תדבר, תצעק. הוא אומר לי, מה למה צריך לצעוק? אני אומר לו, כן, תרביע את הכל, דבר עם אנרגיה, תזיז את הגוף, תכניס הרבה יותר אנרגיה. לפעמים הביטוי החזק של המילה עושה הרבה יותר רושם מאשר המסכת הרעיונית, הצדורה והמסודרת מורגנת בשלשות. אז מרצה בדרך כלל צריך לצאת מאותה קונחייה הזאת, של שבלונה כזאת מקופטרת ומסודרת. כשאתה מוצא, אתה יוצא החוצה, אתה צועק, אתה מגביה את הכל לפעמים, עם המון אנרגיה, בנאום, לא בשיעור, בנאום, זה הרבה יותר חזק. זה מצליח בצורה בלתי רגילה. לפעמים גם בהרצאה זה מצליח מאוד.
ומה עם אותו, אותו פוליטיקאי שפעם מצאו אצלו בנאום שהוא הכין, אז ככה כתוב לו בכתב יד בצד, הטיעון חלש, אז פה יש לצעוק. זאת אומרת, לפעמים הצעקות הן באות לחפות על היעדר התוכן.
נכון.
מרוב רטוריקה, מרוב צעקות, הוא בעצם לא אומר,
נכון,
אין לו מה להגיד.
השאלה במי מדובר? אם מדובר במרצה מניפולטיבי, שאין לו משנה סדורה ומסרת רעיונית מאורגנת, אז הוא לא ממש מוכן להרצאה, אז הוא נאלץ להשתמש בפירוטכניקה כדי לנסות...
אבל זה שלפעמים הקהל, כשאתה מתחיל לשמוע את הצעקות ואת ההתלהמויות האלה, אוטומטית הוא חושד שהסיבה שהמרצה עושה את זה עכשיו, זה שהוא מרגיש שהטיעונים שלו חלשים, ואין לו קווה, והוא לא ממש משכנע, אז הוא נזקק לכל מיני גימיקים. מרצה שהוא מוכן והוא ערוך וסדור, לכאורה לא צריך להגיע לדברים כאלה. הוא פשוט, הדברים מדברים בעד עצמם. הוא משכנע לא בגלל הצעקות שלו, ואפילו לא בגלל הקריזמה שלו, כי הוא פשוט מדבר לעניין, הוא מדבר דברים הגיוניים, הוא מסביר.
תן דעתך לכך שבני האדם אוהבים אדם קריזמטי. אוהבים מרצה עם רטוריקה, עם לשון חדה, עם עוצמות, עם הכנסת אנרגיה. אוהבים את זה. קח את הרב ברוך מרדכי מזרחי. תראה איזה יופי מדבר. הוא מדבר עם המון המון עוצמה, עם המון פתוס, עם המון אנרגיה, עם המון המון צעקות גם הרבה. וזה עושה, כי הוא מדבר מהלב. זה לא נאום כמו הפוליטיקאי. זה לימוש של בן תורה, אציל נפש, שנותן את כל הנשמה שלו בהרצאה. השיחה אצלו עם המון המון צעקות. אתה צודק, אם בן אדם אין לו את הכלים הללו, אז הוא... אבל בגדול זה יש איזה יתרון גדול.
אם יש לך, אתה עכשיו מספר עכשיו סיפור מעניין, סיפור מרגש, סיפור שיכול, פה אתה לא צריך לצעוק, אתה אולי כן צריך להמחיש את הסיפור, לנגן אותו, להשמיע את הדוברים השונים, להכניס את הקהל לתוך הסיפור, מה שנקרא.
קודם כל, גם מנחם בגין לא כל הזמן צעק. אם אתה תשים לב...
הוא יצא כל הזמן, אני גמר לו הכל.
אם אתה תשים לב, הוא הרבה פעמים השתמש בלחישות בנאומים שלו. זה מה שהם רוצים? אנחנו לא ניתן להם!
נו.
אז הוא משתמש בלחישות, הורדת הקול, הקבעת, הוא משחק עם הקול שלו גם הרבה פעמים. אבל זה חלק מהדרמה, זה חלק מהדרמה. בכלל צריך להבין...
אבל זה יש הבדל בין כשאתה מספר סיפור, האמת היא, אני חושב על זה, לא? גם כשאתה מדבר, גם כשאתה מסביר משהו, לפעמים באמת צריך לרדת, להוריד את הקול, להשתתק קצת ככה, לתת לקהל, לחשוב על הדברים. האמת שיש לנו פה קטע, שאולי בדיוק מסבר את אוזנינו בנושא הזה שאנחנו מדברים עליו. יש מרצה מצוין בערכים, קוראים לו הרב יעקב אליצור, ובין היתר הוא נוהג לשלב הרבה סיפורים בהרצאות שלו. יש לנו פה דוגמה לאופן שבו הוא מספר סיפור מרגש, ופעם זה בלי צעקות, אבל בצורה עדינה, אבל הוא מצליח להעביר את הרגש אל הקהל. בוא נשמע את הקטע הזה.
בערב הלכנו לתל אביב ונכנסנו שם למקום שאוכלים בו גלידות. אני חושב קוראים לזה גלידריה, משהו כזה. וכשנכנסנו ראינו זוג יושבים על גלידה ענקית עם קצפות ודובדבנים ואננסים, והם היו שקועים בגלידה. אם פעם ראיתם שני אברכים יושבים ולומדים גמרא בעיון, ככה הם היו שקועים בגלידה. הם והגלידה הם כלום בעולם, ואיך שראיתי אותם חטפתי בום, חז ושלום. לא הייתה עיני צרה בהם, רק המעבר החריף הזה, רק לפני כמה שעות כמעט שחטו אותנו בלבנון, פתאום אני מוצא את עצמי באמצע תל אביב, בתוך כל ההמולה הזו, ואני אומר לעצמי, אני הייתי מת אתמול, מה נראה לכם? הם היו מפסיקים לאכול את הגלידה? ודאי שלא, ואת הקצפת? בטח שלא, ואת הדובדבן? כל שכן שלא. חז ושלום, לא הייתה עיני צרה בהם. רק אני זוכר שפתאום נזכרתי שלפעמים הייתי שומע בחדשות שחייל שלנו נהרג, חייל שלנו, חייל של אמא. לא אחרי דקה, אחרי חצי דקה הם מודיעים במעבר חד, מכבי תל אביב, מכבי תל אביב. זה מה שחשוב עכשיו, חייל שלנו. אמרתי מילא, מכבי זה שלנו, מנצ'סטר יונייטד, מנצ'סטר יונייטד. אני פתאום תפסתי שאם אני הייתי מת, המנצ'סטר יונייטד הזו הייתה מעניינת את כולם יותר ממני ומאמא שלי ביחד.
טוב, אני יש לי כמה שאלות לשאול אותך בהקשר של הסיפור שסיפרנו, אבל יש לנו איזה חוב לפרסומות, אנחנו נצא למקבץ קצר ומיד נמשיך בתוכנית המרצה.
עכשיו איתכם, המרצה עם הרב אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא. הלילה זה קורה. שידור חי ונדיר בליל יסוד שביסוד, יחד עם אלפי מתפללים, הלילה בחצות, רק כאן בכל חי. לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
מזגן קונים בטרקלין חשמל כהלכה. קונים מזגן אלקטרה, תדירן או טורנדו, ובוחרים ממגוון משקפי שמש אופנתיים או מסגרות ראייה ברשת אופטיקה הלפרין מתנה. עכשיו בכל סניפי טרקלין חשמל כהלכה, הרשת הגדולה והזולה למוצר הדתי.
בכפוף לתקנון. האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793. בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
שלום, כאן מוטי. אני סבל מפסוריאזיס כבר 15 שנה. ים המלח הוא מרפא ידוע עבורי ועבור הסובלים ממחלות אור. תמיד כשרציתי לשוט בים המלח לא הייתה לי אפשרות בגלל הכשרות, האווירה והעלויות. עכשיו אני נופש עם אגודת שמש ומגן 10 ימים במלון רויאל טאוור בים המלח, בכשרות גלט ובאווירה תורנית המתאימה לאורח חיי, וגם קיבלתי השתתפות מקופת החולים שלי.
לפרטים כוכבית 2673. מחירים מיוחדים לנרשמים השבוע. שמש ומגן, כוכבית 2673.
תשמע, אתה חייב לעבוד בפרסום ויחסי ציבור.
שומע את המשפט הזה הרבה? אם תמיד חלמת להשתלב בעולם המרתק של פרסום ויחסי ציבור כמו הבוגרים שלנו, בוא ללמוד בקורס המוביל בישראל בבית הספר של איגוד חברות הפרסום. ההרשמה למחזור 10 בעיצומה. מלגות לזכאים.
לפרטים והרשמה חייגו כעת 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
5, 4, 3, 2, 1.
הורים, התקופה שתוכלו לבחור תוכנית חיסכון לילדיכם מסתיימת ב-1 ביוני. אם לא תמהרו לבחור עד 1 ביוני, המדינה תבחר באופן אקראי למען ילדיכם תוכנית בקופת גמל או בבנק. לבחירת התוכנית תיכנסו לאתר חיסכון לכל ילד בכתובת hly.gov.il או חייגו למרכז המידע כוכבית 2637. מוגש מטעם הביטוח הלאומי.
אולמי היכל שלמה פתח תקווה, סטנדרט המהדרין עולה מדרגה. 03-921-4040, 03-921-4040. היכל
שלמה. סובלים מכאבי גב, בעיות אורתופדיות, ברכיים, מפרקים, דלקות? שימו לב, אפשר לשים לזה סוף, אחת ולתמיד. בשיחת טלפון אחת תוכלו להיפטר מהכאבים. חייגו עכשיו וקבלו את הפטנט הבינלאומי עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. ביקיור לייזר עד הבית במחיר מיוחד. לקבלת ההטבה חייגו עכשיו למוקד הכאב של ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
הטיפול באמצעות המכשיר אינו מחליף טיפול תרופתי ככל שזה מומלץ על ידי רופא. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
שבועות של חיסכון בשוק מהדרין. מארז שתי יחידות גבינה לבנה תנובה 850 גרם רק ב19.90 שקלים. פטריות חתוכות 400 גרם צ'אמפקס 4 יחידות רק ב10 שקלים. קמח חיטה קילוגרם אחד דגן 5 יחידות רק ב10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים. שוק מהדרין, השוק של כולם. בתוקף עד 3 ביוני עד 2 מימושים בקנייה, כפוף לתנאי המבצע.
ילדים מספרים וזוכים. חברים במכבי שירותי בריאות? יש לכם ילד עם סיפור מיוחד שקרה לו וקשור לבריאות? ביקור מצחיק אצל הרופא? ילד גיבור שקיבל חיסון? אולי על הפעם שהיה חולה ונשאר בבית? התקשרו ל-039-039-039 תיבה מספר 12, הקליטו את הסיפור בקצרה בקולכם או בקולו של ילדיכם, ותוכלו לזכות ב-500 שקלים לרכישת בגדים בקידישיק, מתנת רדיו קול חי. הסיפורים הזוכים יושמעו בתוכנית עניין משפחתי בריא במשפחה מדי יום שני ב-11 בבוקר. אז מחכים לסיפורים של ילדי מכבי ב-039-039-039 תיבה מספר 12.
עכשיו איתכם המרצה עם הרב אליעזר איזיקוביץ' והדוקטור הרב דניאל נשיא.
חזרנו לכם מאזינים יקרים, אנחנו בתוכנית המרצה, והיום אנחנו עוסקים בסגנונות של הרצאות, נאומים, דרשות ושיעורים. לפני הפרסומות הספקנו לשמוע קטע מתוך סיפור אישי שבו המרצה הרב יעקב אליצור מספר אנקדוטה מתוך סיפור חייו, ויש לו סיפור שלם וארוך, איך הוא חזר בתשובה, והוא היה קודם לכן צנחן, והתהליך שהביא אותו להתעוררות רוחנית, ובין היתר הוא מספר איך שהוא חזר משירות מסוכן מאוד בדרום לבנון, והמפגש עם המציאות הבנאלית, האזרחית הרגילה, שבו אנשים אוכלים גלידה ומתנהלים, הוא הרגע ראה את המוות לנגד עיניו, ופה בתל אביב אנשים מתנהגים כאילו שלא קרה כלום, זה יצר את איזשהו זעזוע מסוים. הרב נשיא, הוא העביר את הרב אליצור, העביר באמת את הסיפור שלו בצורה מאוד מעניינת, בצורה דרמטית, הוא המחיש את התחושות שעברו עליו, ואת הזעזוע שהמפגש עם המציאות הזו עורר אצלו. אבל השאלה שלי, האם אדם שלא חווה את האירועים האלה, יכול לספר סיפור שכזה? זאת אומרת, האם יש טעם בכלל לחכות מרצה, לחכות סגנון של מרצה? נניח, יש מרצה שנחשב מאוד מאוד מצליח. יש טעם שאני אחכה אותו, שזה משהו אינדיבידואלי, שרק מי שמדבר בצורה טבעית, בצורה כזו, זה יעבור, וכל אחד צריך למצוא מה טבעי עבורו.
קודם כל, אנחנו רואים פה תופעה מאוד מרתקת, שבה האדם שמספר על עצמו, תרחישים וקונפליקטים ודיסוננסים כאלה עם פרדוקסים של אטימות כזו, הוא הרבה יותר מבטא, קל ונעים הרבה יותר לשמוע.
בוא נורא, אז לא כולם מבינים את זה?
לא, אני אסביר. כשאדם מספר על עצמו איזשהו סיפור שמבטא איזשהו קונפליקט פנימי.
כשאדם מדבר על עצמו, הוא מדבר באופן הכי טבעי.
בדיוק. ולכן, תמיד אם אתה מספר על עצמך, תחפש איזשהו אירוע מעניין, שבו אתה חווית איזשהו חוויה מטלטלת. זה הרבה יותר מאשר מישהו יספר באופן תיאורטי, תראו לעצמכם שחייל בא לאזור המרכז, ורואה מישהו שאוכל גלידה וכל כעצב בזה. זה לא...
זה גם, זאת אומרת, לא רק סיפור תיאורטי, אלא גם אם זה סיפור שקרה למישהו אחר, זה גם לא עובר באותה עוצמה, כמו כשאתה מספר סיפור על עצמך.
בוודאי, ולכל אחד יש לו מספיק סיפורים.
ופה הייתי מוסיף עוד נקודה, לא, אל תתאר רק את הסיפור עצמו, אלא גם מה הרגשת תוך כדי הסיפור. זאת אומרת, מה התהליך הפנימי שעבר עליך, איך אתה חווית את האירוע.
נכון, משום שביטויי הרגש הם שם המשחק, וברגע שאתה מבטא את הרגש שלך, המאזין, הצופה אומר, וואו, אני מרגיש את מה שהוא מרגיש, אני מתחבר אליו מאוד מאוד. ישנם מרצים שמסוגלים להוזיל חצי דמעה באמת מכוח ההתחברות שלהם לסיפור שלהם, כי זה ביטוי
רוצים
מתרגשים, כן? הייתי בשבת האחרונה, היה אחד המרצים שהיה לצידי, לא אזכיר כרגע את שמו, פשוט בכה לבמה. ואתה רואה אנשים שראו אותו מוזיל דמעות קצת, פשוט אנשים פרצו בבכי.
בעצם אפשר להפוך את מה שאמרת לי, זה טיפ יותר כללי, בכל פעם שאתה צריך לדרוש, או לנאום, או לא משנה מה, תשתדל תמיד להכניס את הפן האישי. תדבר איפה זה פוגש אותך, מה הרגשת, מה עבר עליך.
במקום לדבר על מסכת עקרונות, ואחרי זה לדבר על עצמך, תתחיל עם עצמך, ואחרי זה תגזור מזה את העקרונות. הרבה פעמים שאתה מספר על עצמך, אז זה נראה הרבה יותר אותנטי, אמיתי, ולא איזשהו רעיונות פילוסופיים גבוהים,
מופשטים. זה בעצם מה שאתה אומר, שאין טעם לחכות מרצה אחר. כל אחד והסגנון האישי שלו, כל אחד ואיך הדברים...
רגע, הסתייגות קטנה.
אוקיי.
בכל מצב, כשאתה שומע מישהו שמדבר, מספר, תראה מה אתה יכול לקחת ממנו. מהם המוטיבים, המרכזים, הניואנסים, ההדגשים, המנופים, הטכניקות, הסגנון, מה אתה יכול לקחת ממנו? אתה לא צריך להיות הוא, אתה תהיה אתה, אבל תנסה לקחת ממנו כמה כלים חזקים. אני הרבה פעמים שומע מרצה, ואני כל כך מתבייץ בו חזק, שההרצאה הבאה שלי, אני פתאום מוצא את עצמי מבלי מיסים, מתחיל לעשות תנועות כמו שהוא עשה.
אבל לא שאתה באמת מנסה לחכות אותו, אבל זה יוצא לך באופן ספונטני.
לא, ממש לא רוצה לחכות אותו, אבל אני רוצה לקנות ממנו דברים טובים.
אז אולי כעיצה לקהל ששומע אותנו, באמת כדאי לאדם שמתעניין בנושא דיבור בציבור, להיחשף למגוון רחב של מרצים שונים, של דרשנים, של סגנונות, לשמוע סגנון כזה, סגנון אחר, כדי לרכוש ארגז כלים מאוד מגוון.
זה בדיוק מה שאנחנו עושים בקורסי המרצים שלנו, אנחנו נותנים רפרטואר רחב מאוד של מרצים, שבהם גם אנחנו נותנים למשתתפים בקורס עצמם, שיצרו מעין אנליזה, ניתוח של המרצה, איזה פרמטרים, איזה משתנים, מה הוא עשה טוב, מה הוא עשה פחות טוב, וכך אנחנו מנתחים, וגם האדם עצמו שמרצה, הוא גם עצמו, הם מנתחים אותו כולם, וזה הופך להיות משהו הרבה יותר יצירתי.
כי אז האדם יכול גם לגלות לפעמים שיש סגנות שלא ניסה אותם אף פעם, אבל כשהוא מנסה הוא בעצם מתחבר, זה עובד אצלו.
נכון, היה לנו פעם משתתף שהגיע ממש באישן, הוא אומר, אני בכלל לא רוצה להיות פה מרצה, באתי לשמוע, ואמרתי לו, תשמע, אתה כן יכול להיות מרצה, בוא תעבוד על עצמך, בוא תצליח. הוא פשוט יצא מהביישנות שלו, מהסגירות שלו, בצורה בלתי רגילה, הצליח לרתק קהל, ועד היום הוא מרצה, הוא אחד הכוכבים בערכים.
יש לנו ממש זמן קצר, והתוכנית הולכת ומסתיימת, אז שאלה אחת אחרונה ככה, ממש בקצה המזלג, האם יש איזה טיפ שדבריו של אדם ייכנסו ללב השומעים, אחרי כל הסגנונות דיבור, והארגז כלים שתיארנו וכולי, יש איזה משהו שיכול להפוך אותך של הדברים ייכנסו לשומעים?
חזל דיברו על זה בארוכה, דברים היוצאים אל הלב ונכנסים אל הלב, כשיהודי חורט הלוח ליבו את העובדה שהוא בא לקדש שם שמיים ורוצה ללמד תועים בינה והכל לשם שמיים ולא לכבודו שלו, אז יש לו סיעת הדשמיה, דבריו נשמעים וחודרים ללב.
טוב, תודה רבה על הדברים, אנחנו פה מסיימים. אני רוצה להודות לך הרב דוקטור דניאל נסיש שהיית איתנו, וגם על כל יתר העוזרים והמסייעים ש... עזרו לנו להוציא את התוכנית לפועל. אני גם רוצה כאן לציין שבעזרת השם, בשבת פרשת בעלותך, מיום חמישי עד מוצאי שבת, יתקיים סמינר מיוחד של ערכים לציבור החרדי. משהו יוצא דופן, לא שגרתי. תכנים של סמינרים של ערכים מותאמים לציבור חרדי בהשתתפות מיטב המרצים. זה יהיה במלון ציפורי בכפר בחפץ חיים. ומי שמתעניין, הפרטים במשרדי ערכים 03-579-3-035, שם אפשר לקבל גם את התוכניה וגם את המרצים שהשתתפו בדבר הזה. וכמו כן, עוד הודעה נוספת, מסע תפילות לאוקראינה למז'יבוז' לקברי צדיקים, עם הרב יגאל כהן והרב יחיאל מויאל, מיד אחרי חג השבועות, מי"ז עד י"ט בסיוון, גם כאן הפרטים במשרדי ערכים 03-579-3035. תודה רבה לכם מאזינים יקרים שהייתם איתנו, ואנחנו נהיה כאן שוב בשבוע הבא בתוכנית המרצה בפרק נוסף בסדרה. היו שלום.
את שידורי קול חי ניתן לקלוט בתדרים 93.92.8 ו-102.5 FM באתר קול חי ובאפליקציה. קול חי תמיד איתי. ביסקוטים באספרסו, קציפת מסקרפונה, גנש שוקולד ובוטנים מקורמלים.
חולמת להגיע רחוק בעולם הקונדיטוריה? השפית מירי זורגר מחפשת בדיוק אותך. ההופעה הבאה, תחרות חדשה לגילוי כישרונות בתחום האפייה. להשתתפות, שלחי את פרטייך למייל yael@strudel90.fm.co.il או חייגי ל-039-039-039, הקישי 1 ואחר כך 9. ההופעה הבאה, והשבוע התוכנית תוקדם ותשודר ביום רביעי ב-12 בצהריים, כאן בכל חי, בשיתוף הקמפוס הקולינרי בירושלים.
אמא לתינוק, מטפלת, גננת, שומרת על הנכדים, הערב הזה מותאם במיוחד בשבילך. שומרים על הבית, כנס מיוחד ומעשיר על בטיחות תינוקות וילדים, מניעת תאונות בית והפחתת הסיכון למוות פתאומי בלתי מוסבר בתינוקות. הכנס יתקיים אם יוצא השם ביום שלישי הקרוב, כ"ז באייר, 23 במאי, בשעה 7:30 בערב, במרכז הרפואי מעייני הישועה. שמרטפייה במקום למרשמות בלבד, 03-577-1109, 03-577-1109. הכנס מטעם תוכנית 360 בעיריית בני ברק.
האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ולכל בית ספר. לפרטים חייגו 053-310-8793, 053-310-8793.
טעם של אגס מתקתק ועלי מרווה מרעננים. טעם של מנגו עסיסי וקמומיל מרענן. חדש, פיוסטי הרבל, משקה תה קר במתיקות מעודנת בשני טעמים נפלאים. מנגו קמומיל ואגס מרווה, בחשרות הרב לנדה שליטה. פיוסטי, יש טעם להתרענן.
שבועות של חיסכון בשוק מהדרין. מארז שתי יחידות גבינה לבנה תנובה 850 גרם רק ב-19 שקלים ו-90. פטריות חתוכות 400 גרם צ'אמפקס 4 יחידות רק ב-10 שקלים. קמח חיטה קילוגרם אחד דגן 5 יחידות רק ב-10 שקלים. ועוד עשרות מבצעים. שוק מהדרין, השוק של כולם. בתוקף עד 3 ביוני עד 2 מימושים בקנייה, כפוף לתנאי המבצע. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש
החלות הכי טובות, הדגים הכי משובחים, הבגדים הכי מהודרים, ופמותים, פמותים רק הצורפים, כי על פמותים לא מתפשרים. ועכשיו מבצע, קונים זוג פמותים ומקבלים שרבית הדלקה מתנה, הצורפים, כי על פמותים לא מתפשרים. המבצע כפוף לתקנון.
מלכי, ראית את החולצה כמעט לבנה שלי?
גם אצלך החולצות כמעט לבנות? התקדמי לוונישקליה גולד ותוכלי ליהנות מכביסה לבנה יותר בשלוש דרגות. וונישקליה גולד לכביסה לבנה, לא כמעט לבנה, בשלוש דרגות יותר לבנה.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
עוצרים לרגע את מרוץ החיים לטובת ילדים קטנים ויתומים, כי אין מי שידאג להם בבית. כן, הם לבד לבד. כדי לדאוג לכל מחסורם וכדי שאותם קטנים ויתומים ייכנסו לבית התמחוי היום ולא מחר, מחייגים ליד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71, כי בהצלת נפשות לא מחכים למחר. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71, לטובת ילדים קטנים ויתומים. התרומה לכלל פעילות העמותה.
הלילה, זה קורה. שידור חי ונדיר בליל יסוד שביסוד, יחד עם אלפי מתפללים. הלילה בחצות, רק כאן בכל חי. חדשות כל חי, השעה 11.
לילה טוב, שלום אהב באולפן ישראל בן צבי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אחר הצהריים בנאומו בריאד בירת ערב הסעודית כי השלום בין ישראל לבין הפלסטינים אפשרי. טראמפ אמר עוד
כי באשר למלחמה בטרור העולמי, המטרה שלנו היא קואליציה של מדינות שחולקות את אותה המטרה, לחסל את הקיצוניות ולספק לילדינו עתיד עם תקווה. לא באנו להטיף מוסר, ואנחנו לא כאן כדי להגיד לאחרים כיצד לחיות, דברי הנשיא האמריקני. סעודיה פרסמה את הודעת הסיכום של הפסגה האמריקנית ערבית-אסלאמית, במסגרתה...